ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. הלשון בו, ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. לא נאמר פה, לך אל פרעה, כמו שנאמר בפעמים אחרות, אלא בוא. והפירוש, בוא יחד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, נלך יחד. כבר קשה למשה ללכת אל פרעה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם וכל פעם בחינם, כי פרעה ליבו כבד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, כי אני הכבדתי את ליבו. ליבו כבד לא סתם. זה תוכנית אלוקית, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. יש לזה מטרה גדולה. למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותי אשר שמתי בה. וידעתם כי אני השם. כן, מטרה גדולה לאורך ימים רבים, כדי שאפשר יהיה לספר באוזני בנך ובן בנך ובן בן בנך כל הדורות את האותות ואת המופתים שהקדוש ברוך הוא עשה במצרים. ומכאן אולי הדרכה לכל מצב כזה שיש איזה קושי שאדם נתקל בקשיים שהוא עומד בהם. באה הקריאה של ריבונו של עולם, ויאמר השם אל משה, בוא, אני הולך תמיד איתך. מה שאתה רואה כבידות בלב, שלך או של אחרים, שיש קשיים שאתה נתקל בהם בדרך, אתה לא לבד. תמיד ריבונו של עולם נמצא עם האדם. אף פעם האדם לא הולך לבד. והקשיים הקדוש ברוך הוא עושה, כי אני הכבדתי, אני הולך איתך מצד אחד ואני עושה הפרעות מצד שני. זה הסדר של ההנהגה האלוקית. אני הכבדתי את ליבו, אני מכביד לפעמים את ליבו בתוך האדם, יש הפרעה שבתוך תוכו, יצר הרע שבתוך תוכו, והקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני עשיתי, בראתי את יצר הרע ואני הכבדתי את ליבו. אבל אתה לא לבד. אתה הולך יחד עם ריבונו של עולם להתגבר על כל הקשיים, וכל הקשיים הם נוצרו כדי שתתגבר עליהם. ויש להם תכלית ארוכת טווח. כדי שאחר כך יהיה לזה המשך ארוך, ארוך לאורך ימים. כל התגברות שיש אדם מתגבר ומנצח את הכבידות של עצמו או של אחרים שמעכבים אותו, יש לזה אחר כך תכלית ארוכה. וכדאי הדבר, לא צריכים להיבהל, צריך להיות תמיד בידיעה שכל אתגר וכל התמודדות זה סדר אלוקי. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לנצח אותה, הוא עשה את ההתמודדות והוא עוזר לנו לנצח את ההתמודדות. אנחנו ממשיכים בפרשה, ובפרשה שלנו אנחנו כבר מגיעים ליציאת מצרים. יציאת מצרים היא שורש ויסוד האמונה כולה. וכשהקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא פותח ואומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. לא אומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר בראתי שמיים וארץ, אלא אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה יסוד האמונה, יציאת מצרים. ולכן אנחנו גם מצווים לזכור את יציאת מצרים תמיד, כל הימים. מצווה לזכור את יציאת מצרים ולהרגיש כאילו אנחנו בעצמנו יצאנו ממצרים. מפני שיציאת מצרים היא הייתה מהפכה, התחדשות של האומה שהיא שורש כל העולם כולו, שורש קיומו של כל העולם כולו. ואז ביציאת מצרים נוצרה האומה שמקודם היא לא הופיעה, לא התגלתה, הייתה בלועה, הייתה בתחילה משפחה, אחר כך נוצרה בתוך מצרים ולא קיימת כאומה בפני עצמה. וביציאת מצרים יצאה האומה הישראלית מן הכוח אל הפועל. לכן אומר המדרש, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אומר המדרש, אשרי הגוי אשר השם אלוקיו, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולמו, קבע בו ראשי חודשים ושנים. וכשבחר ביעקב ובניו, קבע בו ראש חודש של גאולה, שבו נגלו ישראל ממצרים, ובו עתידים להיגאל, שנאמר כי ימי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, ובו נולד יצחק, ובו נעקד, ובו קיבל יעקב את הברכות, ובו רמז להם לישראל שהוא ראש להם לתשועה, שנאמר ראשון הוא לכם לחודשי השנה. כלומר, החודש הזה הוא ראש, הוא ראשון, הוא ראשון לתשועה. כלומר, יציאת מצרים ביום, בחודש הראשון. הראשוניות, אין לפניה שום דבר, זה הדבר הראשון, זה ההתחלה. זה עוד אין המשכיות. יש כאן משהו בדבר הראשון, כל דבר שהוא ראשון, יש איזה קישור עם מה שלמעלה, מה שלפני הראשון. לכן יש קדושת הבכור. והחודש הראשון, חודש כאילו מעל הזמן, מעל המציאות. תחילתה של המציאות, תחילתה של בריאת הזמנים. ואז בזמן הזה, זמן מיוחד, זמן שהוא תחילת הזמן, זה המתאים ליציאת מצרים, מפני שגם זה עניינם של ישראל, שהם ראשונים. יציאת מצרים כל כך עליונה שהייתה צריכה להיעשות דווקא על ידי ריבונו של עולם. אני ולא מלאך, אני ולא שליח, אני ולא אחר. ריבונו של עולם בעצמו מוציא את ישראל ממצרים. זה שייך לו, העניין הזה של היציאה. העם היוצא ממצרים, עם השם, העם הראשון. ולכן גם יש מצווה מיוחדת של אכילת מצה ואיסור אכילת חמץ, וכבר זה נעשה ביום היציאה. אכלתם אותו בחיפזון, מצה, לא חמץ, אי אפשר, לא הספיק בציקם להחמיץ. גם זה מורה על תרם זמן, על מציאות מיוחדת. כך מסביר המהר"ל, שהמצה היא צריכה לעשות במהירות, בלי המשכיות של זמן. כלומר, משהו שמסמל כאן שכל עניינה של יציאת מצרים היא מעל הגבולות, היא מעל זמנים. וכיוון שהיא מעל זמנים, היא נצחית. היא בלתי פוסקת. לכן אכילת מצה, לכן איסור אכילת חמץ. אני רוצה קצת להתבונן בעניין הזה של איסור אכילת חמץ, מצד, ומצוות השבתה, השבתת חמץ. אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. נחלקו הראשונים, מה המשמעות של תשביטו. למה מתכוונת התורה כשהיא אומרת תשביטו? רש"י מפרש שהשבתת חמץ, פירושו של דבר, לבטל בלב. אם האדם משביט את החמץ בליבו, והוא אומר בליבו, או כמובן בפיו גם, הוא אומר שהחמץ הזה הוא בטל ומבוטל כאפרא דארעא. הוא לא נחשב בעינה. יש לו חמץ, כמויות גדולות של חמץ, מחסן גדול של חמץ, והוא אומר זה כלום, באפס. זה אפרא דארעא. קיים מצוות השתשביטו. כמובן, אם הוא אמר את זה בכל הלב, אם הוא הוציא את הדבר הזה מליבו לחלוטין. כי יהיה מצוות השבתת חמץ. אין לו חמץ יותר. זה לא חמץ, זה כלום. זה לא נחשב. הוא לא מוציא את זה מרשותו. זה לא בתורת הפקר, שכיוון שזה לא ברשותו, אז הוא כבר לא עובר באיסור של חמץ, מכיוון שכל מה שהתורה אסרה זה חמץ ששייך לאדם. הוא לא מפקיר, לפי שיטת רש"י. הוא משבית את החמץ. הוא אומר, החמץ הזה בטל ומבוטל. תבטלו. כלום. לא נחשב. כי יהיה מצוות השביטו. אין לו חמץ יותר. תוספות חולק על זה, ותוספות אומר שהשבתת חמץ פירושו של דבר בפועל. לבאר את החמץ. שהוא לא יהיה בעולם. וכל עוד החמץ נמצא בעולם, אז הוא שלא, כי הוא לא יפקיר את זה. אם הוא יפקיר את זה, זה דבר אחר. אבל מה שהתורה אומרת, ארבע יום הראשון תשביטו שאור מבתיכם, פירושו של דבר, לשרוף את החמץ בפועל, שלא יהיה בכלל במציאות. וחכמינו אמרו שהחמץ, הוא מסמל גם את היצר הרע, את השאור שבעיסה. התפיחה הזאת של החמץ, כאילו, מסמלת את מה שיש בתוך הלב, יצר הרע שתופח ומסית את האדם לעבירה. אבל החמץ מבטא את העניין הזה. ולכשנתבונן, לכאורה, אולי כאן יש כאן במחלוקת רש"י ותוספות, איך להשבית את החמץ, גם איזו הדרכה רוחנית, איך להשבית את היצר הרע. איך משביטים יצר הרע? האם משביטים יצר הרע? יש לאדם יצר הרע. אז צריך להשביט בפועל את כל הגורמים שיכולים למשוך אותו לדברים שליליים. להשביט את זה כמו השבתת חמץ. לבאר. לבאר את החפצים, את המציאות שהיא מושכת את האדם לחטוא. דהיינו, אם נגיד לבאר, אז זה לסלק את כל המכשירים שיכולים לגרום לאיזה קלקולים. ספרים, ותקשורת, וכדומה. כל היחידים, לעשות נתק בינו ובין כל הגורמים שיכולים להשפיע. לא יהיה במציאות דבר שמגרה, דבר שמושך את האדם לחטוא. או שיטת רש"י, זה שאדם לא יימשך, יפסיק להיות נמשך אחרי דברים שליליים. לא צריך לבאר בפה, להשבית את זה. זה לא כלום, זה בטל ומבוטל. להשבית בלב. דהיינו שאדם יעבוד על הלב, שליבו יהיה טהור, זך, לא נמשך בכלל דברים שליליים. החפצים השליליים לא מושכים אותו. זה בטל ומבוטל, זה לא מציאות. הוא רואה, יש איסור לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? הוא לא רואה שום דבר, הוא רואה רק דברים שבקדושה. הוא לא רואה דברים אסורים. הוא לא נמשך, כי הלב שלו מושך אותו רק לקדושה. לאהבת השם, ליראתו, לתורה, שהיא איילת אבים ויעלת חן, וכל הדברים שהם ההפך מתורה, שהם ההפך מרצונו של רבנו של עולם, הלב נקי מזה, לא נמשך בכלל אחרי זה. או, התוספות לא מסכים קיים בזה. כי אם נלמד כמובן את זה מחמץ, הוא אומר, זה חכמים חששו, גם לפי שיטת רש"י, שם האדם לא ישבית בכל הלב את החמץ, ולכן אמרו שצריך לבאר אותו בפועל, מתקנת חכמים. יש חולשות, אז חייבים גם בפועל לעשות כל מיני פעולות, שלא אדם יגרר ויבוא ולא ילך במקומות כאלה שהם מגרים וגורמים לאדם להימשך. אבל האידיאל לרש"י זה שאדם ירומם את ליבו, יזכך את ליבו ויבטל בתוכו את כל יצרה. זה הדבר היותר מושלם, יותר טוב, יותר נמשיך, נחזור לענייננו. כן, אמרנו מקודם שעניינה של המצה בזריזות, במהירות, להראות שהכל הוא כאילו מעל הזמן, לא נמשך. לכן צריכים אוכל מצה, אוכל מיוחד, וביום המיוחד, שהוא יום שהוא כביכול מעל הזמן. כיוון שהוא מעל הזמן, הוא נצחי. ולכן מצווה אותנו התורה לזכור את יציאת מצרים כל ימי חייך, כל הדורות. יש מצוות עשה דאורייתא לזכור את יציאת מצרים. ואיך המצווה הזאת? והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה שם לי בצאתי ממצרים. והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה שם לי. אתה צריך להגיד לבן שלך בליל הפסח כל שנה ושנה שאני יצאתי ממצרים. כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אני יצאתי ממצרים, אני ראיתי את כל האותות והמופתים שהקדוש ברוך הוא עשה. אני אז עשיתי את המצות ולא הספיק חמץ המצות להחמיץ, ויצאנו כשמשרותינו על שכמנו, ואחר כך נקרא לנו ים סוף. ולספר לבנך, כך אדם צריך לספר, כך אומרת לנו התורה. והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה שם לי בצאתי מצרים. לא מדובר כאן לאותו דור שיוצא מצרים. כתוב היה בהתחלת הפרשה הזאת, והיה כביכה השם אל הארץ הכנעני. וכולי ככה, באי הארץ, במשך הדורות, כל אחד ואחד מצווה להגיד לבנו, בעבור זה עשה שם לי בצאתי ממצרים. האמירה לי היא גם מיוחדת, אישית. זאת אומרת, לא כתוב לנו. הקדוש ברוך הוא גאל את אבותינו ואותנו. הוא גאל את כל הדורות. אבל הפסוק אומר, בעבור חייב אדם לראות את עצמו בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. יש כאן עוד דבר. בנוסף לידיעה שהקדוש ברוך הוא הוציא את כלל ישראל מארץ מצרים, את כל הדורות בבת אחת הוא הוציא מהם, כן? לא רק את הדור ההוא של יוצאי מצרים. גאולת מצרים הייתה גאולה של עם ישראל לדורותיו. מבט כללי. שכולל את כולם ביחד, ויש גם המבט האישי. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אפשר היה לבאר את זה על הדור, אבל הפסוק אומר, שנאמר, והגדת למנחה בעבור זה עשה השם לי, לא לנו, לדור הזה שלנו, אלא לי. כל אחד צריך להרגיש כאילו ריבונו שלם אותו, באופן אישי, אתה פלוני אלמוני, אני מוציא אותך מארץ מצרים. גם עוד אחד. גם עוד. 60 ריבוע. אחד אחד, באופן אישי. כל אחד היה לו תשומת לב מיוחדת. הקדוש ברוך הוא הוציא את כל אחד ואחד ממצרים. לפעמים אדם צריך להגיד את הלשון הזאת. הרב מסביר את זה באלוקיי נשמה, הסידור. אלוקיי, נשמה שנתת בי תוריי. מה הביטוי אלוקיי? כשאדם אומר, אלוקיי שלי, מה, זה, יש לך אלוקים פרטי? אלוקינו, אלוקי אבותינו, כן, בסדר. אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי. אדם צריך גם להרגיש שכאילו ריבונו של עולם מתייחס אליו כאילו הוא לבדו בעולם. וריבונו של עולם יש לו את היכולת להתייחס לכל אחד ואחד בעולם כאילו הוא לבד נמצא. לתת לו את כל מלוא תשומת הלב, את כל מלוא היחס. הוא פנוי לחלוטין מכל התרדות שלו ומטפל בו. יש לו היכולת גם לטפל באותו זמן בעוד אחד כאילו הוא לבדו. וכל אחד ואחד יכול לומר גם את הביטוי הזה, אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי. וכך אדם צריך להגיד לגבי יציאת מצרים. להרגיש, הקדוש ברוך הוא נתן לו נשמה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותי ממצרים. כי היציאה ממצרים היא הייתה במדרגה עמוקה מאוד, מעל הזמן, שבעצם כל כלל ישראל וכל אחד ואחד מישראל במשך כל הדורות, זה הייתה מציאות של הכוח הפנימי הרוחני של האומה, שאחר כך הולך ומתגלה כל הזמן במשך כל הדורות, והיציאה הזאת הייתה של כללות האומה וכל אחד ואחד מישראל באופן מיוחד, באופן פרטי. ולכן כל אחד ואחד צריך להרגיש חלק מכללות ישראל לדורותיו, שריבונו שלנו מוציא את כלל ישראל מארץ מצרים. לא את אבותינו הוציא, אותנו הוציא. כלומר, לא רק אבותינו יצאו, בזכות שאבותינו יצאו, אנחנו בניהם, אז אנחנו כבר בחוץ, אז אנחנו ניצלנו. כשהקדוש ברוך הוא הוציא את ישראל ממצרים, הוא הוציא אותם למציאות חדשה, משעבוד לגאולה, והוא הפך אותם למציאות אחרת, ומאז ואילך יצאנו לחירות עולם. איננו עוד יותר חוזרים למצב הקודם, כי מקודם לא היינו, נולדנו. אחר כך, כל ההמשך שאחר כך, יש כל מיני מצבים אחרי הלידה. פעם שיעבוד קטן כזה, פעם שיעבוד אחר, אבל אנחנו כבר מציאות של אומה, אנחנו מציאות קיימת. אבל יציאת מצרים היא הוציאה אותנו ממצב השיעבוד שהיינו במצרים, זה השיעבוד עוד בטרם היותנו לעם. והייתה כאן התחדשות של הופעה של אומה. וכל הדורות כולם שייכים להתחדשות הזאת. וכל יחיד ויחיד. זאת אומרת שיש לכל אדם מישראל, יש תפקיד לחיות את המציאות הזאת של יציאת מצרים, כאילו, לא כאילו, זה חייב אדם לראות את עצמו, ממש, כאילו ממש, כן? יצא ממצרים, שכל המאורעות של יציאת מצרים חיים בלבבו. ואם הוא יוכל לחשוף את הנדבכים הפנימיים של הכוחות הרוחניים שלו, הכוחות הנפשיים, הוא באמת יתברר לו שבאמת הוא יצא ממצרים. ולהעביר את המסר הזה, והגדת לבנך, לדור הבא. והדור הבא יחפש בתוכו, ועוד פעם יתברר לו שהוא בעצמו יצא ממצרים. ושהוא מעביר את הידיעה הזאת לדור הבא. והיציאה ממצרים, אם אדם מרגיש שהוא היה בן יוצא מצרים, כל ההסתכלות שלו על המציאות היא אחרת לגמרי. הוא היה גם, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה, בוא אל פרו, אנחנו הולכים ביחד, אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותו תהיה לבקרבו, כל כבידות שיש במציאות, זה כבידות שריבונו שלם יוצר אותה. כל עיכובים במהלכי גאולה, זה עיכובים אלוקיים שהקדוש ברוך הוא יוצר אותם כדי להתגבר עליהם, כדי לבחון את האמונה, כדי להעמיק אותה, כדי לחדד את עוצמת הדביקות בריבונו של עולם. זה לא חוכמה להיות דבק בריבונו של עולם כשהכל הולך למישרים. גודל האמונה מתגלה במבחנים, בניסיונות, כשיש קשיים, כשיש הסתר פנים. ולפעמים, אחרי הצלחות שבה הסתר פנים, הקושי הוא כפל כפליים. וכשבעת הגאולה יש התייאשות מן הגאולה, כאילו הגאולה נצרת, כאילו יש נסיגה ממהלכי גאולה, זה חלק מהתהליך. ואין בן דוד בא אלא עד שהתייאשו מן הגאולה, כמו שהרב זצ"ל הסביר, שעד שהתייאשו מן הגאולה, פירושו של דבר, לא שהתייאשו שהגאולה לא באה, ומחכים, מחכים, מחכים, והיא לא באה, ואז יש ייאוש. אלא עד שהתייאשו מן הגאולה, פירושו של דבר, שתהיה גאולה והיא תהיה מייאשת. מן הגאולה התייאשו, כלומר, הגאולה תהיה כזאת שהיא, זה לא הולך. יש גאולה ולא הולכת, זה יותר ייאוש מאשר שהיא עוד אולי לא מגיעה, צריכים לחכות בסבלנות, אבל אם היא מגיעה ולא מגיעה כמו שחשבנו, ועם כל מיני עיכובים, בא ייאוש. אבל זה הסדר שאין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. וזה אדם שיודע שהוא חי את יציאת מצרים, וחי את כל השלבים שהיו כדי לצאת ממצרים, אז הוא עומד איתן לנוכח כל מעצור, לנוכח כל קושי, ולא נבהל. בטוח שריבונו של עולם איתנו, מלווה אותנו, ובטוח שמכל קושי זה חלק מהסדר כדי למען שיתי אותה ילה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך. יציאת מצרים, כשאמרנו, זה מאורע היסטורי, לא שייך להיסטוריה, אלא כל הזמן שנמשך ופועל בכל מהלך הזמנים לאורך כל הדורות, כי הוא בעצם מאורע שמעל הזמן. חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כי אין הדבר הזה, אנחנו מוצאים כאן בפרשה על היחס לארץ ישראל. בסוף הפרשה, יש לנו שני פסוקים מעניינים. פרשה ראשונה של פרשת קדש לי כל בחור, נאמר, והיה כביכה השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא יביא אותך אל הארץ שהוא נשבע לאבותיך לתת לך, לאבותינו נשבע לתת לנו, אז אתה צריך לקיים את המצוות של הפסח, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, שבעת ימים תאכל מצות וכו'. אחר כך, פרשה שנייה, והיה כביאך השם אל ארץ הכנעני, אשר נשבע לך ולאבותיך. פה התהפך הלשון. אשר נשבע לך ולאבותיך. הוא נתנה לך. לא נשבע לאבותיך לתת לך, אלא נשבע לך. רש"י אומר, מביא פסוק אחר. בפסוק, והיה כביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך. אומר רש"י, איפה נשבע לאבותיך? באברהם. הוא אומר, ביום ההוא קראת השם את אברהם, ברית לאמור, לך אתן את הארץ הזאת. ביצחק הוא אומר, גור בארץ. ויעקב הוא אומר, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה. כלומר, נשבע, הקדוש ברוך הוא נשבע לאבותינו, לתת לנו, לתת לך. אבל הוא גם נשבע לנו. והיה כביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך. אומר רש"י, נשבע לך, ואחר נשבע לך, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאת את ידי. בפרשת וערה, בפרשה הקודמת, שם נאמר, שם השבועה הקדוש ברוך הוא נשבע לבאי הארץ, שהוא יביא אותם לארץ, לא לאבותינו, אלא לנו. לכן אמור לבני ישראל, כן? אני השם והוצאתי אתכם את ארץ צבאות מצרים, והצלתי וגאלתי ולקחתי, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם, מורשה אני השם. הבאתי אתכם, כן, אז ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. את הפסוק הזה מביא רש"י, שהקדוש ברוך הוא גם נשבע לכל הדורות, לבאי הארץ. אבל יש כאן עוד מילה אחת בפסוק, והיה כי ויחה השם אל ארץ הכנעני אשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, יש פה כאן איזה חזרה, הוא יביאך אל הארץ ונתנה לך, אומר רש"י, תהא בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום, ואל תהי בעיניך כירושת אבות. הארץ הזאת היא ניתנה לך. לא רק ניתנה לאבותיך, ואתה ירשת מאבותיך את ארץ ישראל. הארץ הזאת ניתנה לך, לכל דור ודור, לכל אדם ניתנת הארץ. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כאילו, כמו שנאמר זה על דברי תורה, אשר אנוכי מצווך היום, אותו דבר על ארץ ישראל. תהיה בעיניך כאילו נתנה לך בו ביום. עכשיו הוא נתן לך. כל יום ניתנת לנו ארץ ישראל מחדש. כלומר, עניינה של ארץ ישראל, כמו יציאת מצרים, כמו התורה, מתחדשת כל הזמן. ארץ ישראל ניתנת לנו באופן תדירי. כל יום כאילו הקדוש ברוך הוא היום נותן לנו. למה? כי מדרגה מיוחדת עניינה של ארץ ישראל, כמו מדרגת התורה. אדם צריך להרגיש בכל יום ויום כאילו היום אנוכי מצווך. היום הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, היום הקדוש ברוך הוא מצווה. כל יום יהיו בעיניך כחדשים. אין התיישנות, אין התרגלות. כל יום דבר השם מדבר אלינו, כי ריבונו של עולם הוא מעל הזמן, ודבר השם הוא מעל הזמן, והתורה ניתנת לנו כל הזמן. וכל רגע ורגע, כל שעה ושעה, כל יום ויום, מתחדשת הופעתה של תורה בישראל. כך אדם צריך להרגיש את הדבר הזה. כלומר, עניינה של תורה היא מעל זמנים. כל הזמן, על כן היא מתחדשת. כך יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מארץ מצרים כל הזמן. כל הזמן אנחנו יוצאים מארץ מצרים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. כך התורה, כך ארץ מצרים, כך יציאת מצרים. וכך נתינת ארץ ישראל. ריבונו של עולם כל יום נותן לנו. נותן לנו מחדש את הארץ. כל יום צריך לזכות במחדש. זו מתנה כל כך גדולה, כל כך עליונה, שצריך לחדש כל הזמן את הזכויות, את השייכות שלנו, את ההכרה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. כי אם ארץ ישראל בא אלינו גם איזו מדרגה גדולה של השפעה רוחנית עליונה, נתינת הארץ היא נתינה של מציאות אל-טבעית. עד כדי כך שאברהם אבינו, כאשר הוא, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את הארץ, הוא שואל במה דע כי ירשנה. כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו שהוא כבר זקן, הוא מבטיח לו בן, שזה לא נורמלי שיהיה לו, יוולד לו בן, אז אברהם והאמין בהשם ויחשביה לו עוד זכה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, הוא מאמין. נו, הריבונו של עולם אומר. אז זה הפשוט שצריך שזה יהיה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, מבטיח לו את הארץ, והוא, אז למה אתה שואל? הקדוש ברוך הוא מבטיח. כי ארץ ישראל זה מדרגה עליונה. לא סתם מתנה. צריך להיות ראוי. במה דק ירשנה, הוא שואל. אברהם לא בטוח שאפשר, שכל ההבטחה לכל הדורות, מכולם יעמדו ברמה גבוהה, עליונה, מתאימה לארץ ישראל, במה דק ירשנה. ומה באמת התשובה, התשובה של ריבונו של עולם לשאלה הזאת? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לפי ביורו של המהר"ל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ותור וגוזל, כלומר, תביא קורבנות, בזכות הקורבנות. ומה הביור? בזכות הקורבנות, ולא תמיד יהיו קורבנות. הביור הוא שאם יש קורבנות שהם יכולים לכפר על עוונות, זאת אומרת שהעוונות בישראל הם לא עצמיים, הם חיצוניים. והעצמיות הפנימית בישראל היא תמיד תאורה. היא ניתנת תמיד לניקוי, לטיהור. זה לא משהו שיש איזה כישלון, אז זה נהיה חלק מהעצמיות של אדם ישראל. זה משהו חיצוני, שאפשר לשטוף אותו, לנקות אותו, להסיר את הבגדים הצועים. כלומר, עונה לו ריבונו של עולם לאברהם אבינו, ישראל עם סגולה. הם מתאימים לארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ עליונה, אתה שואל במה ידע כי רשנה, זה יש התאמה. יהיה איזשהו סיבות חיצוניות, יש אפשר לסלק אותם. עם ישראל שייך עם ארץ ישראל. ארץ ישראל חלק מעצמיות, מתאימה מאוד לעם ישראל. ריבונו של עולם מחדש, כל יום מחדש, מחיה אותנו מחדש. ואנחנו כל בוקר קמים ואומרים, מחיה מתים, המחזיר נשמות לבגרים מתים. אז בכל יום גם הוא מחדש לנו את מתנת ארץ ישראל. וכל יום הוא מחדש לנו את מתנת התורה. וגם, עניין היציאה מ... מישראל, מעבדות לחירות, עניינה שחרור, חופש, בן חורין. לצאת לחירות עולם. כל השעבודים שהיו אחר כך, הם לא היו פנימיים, לא היו מהותיים. הם חיצוניים, יכול להיות אדם עבד, כאילו מישהו עבד למישהו אחר, אבל בליבו הוא בן חורין. הוא אדם חופשי, חופשי במחשבותיו, חופשי ברצונותיו. וזה מה שעם ישראל יצא לחירות עולם, לחירות מוחלטת, לעצמיות, למציאות של אופי עצמי. להרחיב את הדיבור, נכנס עוד פעם לעניין שאנחנו כעת נמצאים, הציבור שלנו נמצא באיזו התמודדות מיוחדת. לישיבה אולי באותו, לא באותה המדרגה, אבל אנחנו עכשיו נמצאים במאבק על שמירת השלמות של החלקים שנמצאים בידינו בארץ ישראל. עוד לא כל ארץ ישראל בידינו, אנחנו רוצים שכל ההבטחה, ומקווים ומצפים שההבטחה שריבונו של עולם מבטיח לאברהם אבינו, מנהר פרת, ועד הים הגדול, וזה ודאי יתקיים, וגם כל עשרת העממים, לא רק שבעת העממים. אבל בוודאי שאי אפשר לוותר על ולסוג מאיזה חלקים שאנחנו כבר התיישבנו בהם ונמצאים בהם, חלקים שוודאי בתוך השטח של מנהר פרת ועד הים הגדול, כן, ועד נחל מצרים, בוודאי שהמקומות האלה הם בפנים. וכאן אנחנו עומדים בפני מבחן של התמודדות, לגלות מסירותנו לעניינה של ארץ ישראל. הפעם המבחן הוא פנימי, גם פנימי. הוא מתחיל כמובן מבחוץ, זה בגלל אילו לא היה לחצים של העמים מבחוץ, אז לא היה המבחן הזה, אבל מכיוון מהסיבות האובייקטיביות, מה גם חולשה פנימית ולחץ. והלחץ הוא וזו נטייה ליסוג, ועם כפייה לכפות את אנשי האמונה לעבור על אמונתם ולהיות שותפים בדבר איסור. יש לנו כלל בתורה שהרצוד החזר הזה הרבה פעמים, שבמקום שיש כפייה אז זה נהיה שעת גזירה, ואז חייבים מסירות נפש. אז אסור בשום פנים להיות שותף לדבר עבירה. וזה מבחן חדש שריבונו שהעמיד אותנו. לא היה לנו אף פעם מבחן כזה פנימי בתוך תוכנו. המבחן הוא מפני שלכאורה יש בזה קושי גדול, כי צריכים לשמור על אחדות, וכשישראל מאוחדים אז הם מצליחים תמיד נגד אומות העולם, ואם אין אחדות אז ההצלחה לא מובטחת כמו כשיש אחדות. מצד שני, האפשר להיכשל בעבירות, בעבירה שאולי יש לה משקל חמור מכל העבירות שבתורה, כי מצוות יישוב ארץ ישראל היא שקולה כנגד כל המצוות. ואפשר להסביר את זה גם באופן הפשוט, לא רק באופן הרעיוני. אנחנו הזכרנו שלפעמים שיש מצווה קלה, אבל אם עבירה קלה, אם עוברים עליה הרבה פעמים, אז היא נעשית חמורה. כמו שהזכרנו, אם עומד בפני אדם לשחוט בהמה לצורך חולה בשבת, או להכיל אותו כמה בזיתים, כמה כמויות, כמה של נבילה, שיוכל כמה וכמה איסורים אחרים, אומר הרן שהריבוי האיסורים הוא מחמיר את זה והופך את זה ליותר חמור מאשר איסור אחד של שחיטה בשבת. אם אדם עובר איסור שבת, הוא עבר איסור אחד בשבת, שער השבת הוא שמר, שבתות אחרות הוא גם שמר. אם כופים על האדם לעשות עבירה בשבת, זה אסור, אסור לו להיקשב בזה, חס וחלילה. ואם כופים לו, צריך לעמוד על זה ולא, לא להיקשב, בשום פנים ואופן. זה יהיה עבירה אחת. ודאי לכל אחד שזה פשוט מאוד, שאם יחריך יבואו לכפות חייל דתי בשבת, לעשות עבירה, לחלל שבת, שאין בזה שום צורך של פיקוח נפש. אסור לבוא. יקבל מאסר, יקבל עונש, לא משנה. אסור לבוא. בשום פנים ואופן. להשתתף בעבירה שיש בה המשכיות, לא נוסרים את הארץ, לשעה גם אסור. לשעתיים סור כפול. לשלוש שעות עוד יותר גדול. אם נוסרים את ארץ ישראל לאיזו תקופה שאנחנו לא יודעים כמה הייתי משך, זה איסור מתמשך, מצטרף, זה הרבה איסורים. זה מכפיל את החומרה כמה וכמה וכמה בלי גבול. ועל כן, בוודאי בעניין הזה, אי אפשר להסכים שיכפו את האדם שמאמין באמונה שלמה, שהדבר הזה הוא עבירה, אולי יש מישהו חולק על זה, אבל מי שבטוח שזה עבירה, מפני שהוא תלמידו, תלמידם של גדולי ישראל שככה הם פסקו והכריעו, אז הוא צריך לוותר. אם הוא קצין, יותר על תפקיד שלו, אם זה יגרום שלא ייתנו לו להמשיך להיות קצין, צריך לוותר על זה. מדרגה גבוהה של קצין, מדרגה נמוכה, אין פשוט ברירה בעניין הזה, צריך למסור את הנפש. וזה עושה קניין בארץ ישראל שאין קניין גדול ממנו. כל מצווה שישראל מסרו את נפשם עליה, נתקיימה בידם. מצווה שלא מסרו את נפשם, לא נתקיימה. מצוות מילה מסרו ישראל את נפשם, נתקיימה בידם. והנה, כמובן, ברוך השם, עם ישראל מוסר את נפשו על ארץ ישראל, בכמה אופנים ממש, מסירות נפש, ובעזרת השם על ידי זה כמובן הארץ מתקיימת בידינו. אבל המסירות הנפש הכללית הזאת היא חלק מפיקוח נפש. וכאן אנחנו מדברים על מסירות נפש שהיא מצוות יישוב ארץ ישראל. אולי גם חלק מפיקוח נפש. אבל כל פנים היא ביטוי, אנחנו לא יכולים לעשות עבירה. על פי שום חוק הגיוני, אבל לא ייתכן שתהיה פעם, שזה במדינה שהיא דמוקרטית, שיכפו את האדם לעשות נגד רצונו. שהוא יהיה חייב לעשות משהו שנגד כל אמונתו. זה לא היה אחד הדבר הזה, גם לא יהיה, בעזרת השם. כל הלחץ הפוליטי הזה שעכשיו מנסים, דיונים משפטנים ודיונים וכו' וכו', שלא יהיה סירוב פקודה וכו', זה רק מעמיק את הצורך והמחויבות לא להשתתף באיסור הזה. אילו לא היה לחץ, לא היה כפייה, לא הייתה שגזרה, אבל אם נעשה לחץ וחייבים לעשות וכו' וכו', זה מחמיר את האיסור ומכפיל אותו. שאסור, ודאי שאסור להשתתף. זה לא משנה, אם הגזירה היא באה מבחוץ ומבפנים, כך אמר הרב קוק בשעתו, כשהוא אמר שאם תהיה כפייה לעבוד בשמיטה, צריך למסור על זה את הנפש. ואחר כך המשיך מורנו רבינו הרב ציודה, ואמר שעל דבר הזה צריך למסור את הנפש, ולא משנה אם הכפייה באה מבחוץ ומבפנים. מבחינה הלכתית אין נפקא מינה בהלכה. כל כפייה לעבור על מצוות היא אסורה. וצריך אנחנו להודיע בשפה ברורה, זה לעבור על מצוות. אין בין זה לבין מצווה אחרת, אין הבדל, להפך. אם יש הבדל, ההבדל הוא לחומרתה של המצווה הזאת. אנחנו בני חורים, יצאנו ממצרים לחירות עולם. לא נקבל שיעבודים אחרים חוץ משיעבודו של ריבונו של עולם. אנחנו נכריז כבל עם ועדה שאנחנו לא מקבלים את הרעיון הזה של כפייה. אנחנו לא מוכנים לכפייה. לא יכולים גם לשפוט אותנו על דבר שאנחנו, ולחייב אותנו על דבר שאנחנו מאמינים. לחייב אותנו לעשות בניגון לרצוננו. הניסיון הזה הוא כמו שאר הניסיונות, והוא יביא אותנו כמובן להצלחה נוספת במהלך גאולתנו, אחרית כרשת. אנחנו גם בעניין הזה חוזרים לפסוק הראשון, ריבונו של עולם איתנו. גם הכבדת הלב בעניין הזה, זה הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, ואנחנו בעזרת השם נצליח. נזכה במהרה לגאולה שלמה, אחרית כראשית, עוד יותר מהראשית, כמו שחז"ל אמרו לנו שככה שתהיה הגאולה האחרונה, אז גאולה ראשונה היא תהיה עיקר, והגאולה הראשונה היא תהיה כאילו המביאה לגאולה האחרונה. מה שאנחנו צריכים, היא תהיה הגאולה. היא בטוח תהיה. מה שאנחנו מבקשים ומתפללים זה שתי בקשות. שהיא תהיה בקרוב ושהיא תהיה ברחמים.